השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת עליה בת שמחה, זיכרונה לברכה, שהיורצייט שלה חל שבוע שעבר, חטא טבת. עליה בת שמחה הייתה אשת חסד עצומה, שחינכה 13 ילדים בדרך התורה ומעשים טובים. הייתה מתפללת יום ולילה להצלחה ולשמירה של עם ישראל, לחיילים ולכל מי שזקוק. הייתה מלאה בחסד, בהכנסת אורחים, אישה רבת כישרונות וענווה. יהי זכרה ברוך, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה, וכמובן כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש ממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בהקדשות בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף פי א' במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם, ונסיים בשורה התשיעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. אחרי שאתמול במשנה ראינו דברים שונים שאסור לעשות בארץ ישראל, כמו לגדל בהמה דקה, אז אגב זה, היום נראה ברייתא עם 10 תנאים שתנאי יהושע בן נון בכניסה לארץ, שעל מנת כן הם נכנסים לארץ, והמשותף לעשרת התנאים זה שננהג אחד עם השני בשותפות ובהגינות, ולא כל אחד יגיד מה ששלי שלי אל תתקרב, זה באופן כללי. עכשיו מה שנעשה זה נראה את 10 התנאים, אבל שימו לב, לא נראה אותם בברייתא, אלא נקפוץ ישר לגמרא שעל הברייתא, זה בשליש העליון של עמוד א', ונראה את התנאים עם ההערות של הגמרא עליהם. אחר כך לקראת סוף עמוד ב', אחרי כל התנאים, נראה 3 שאלות על אותם תנאים. אז בואו נתחיל את התנאים עצמם. כאמור, אנחנו רואים כל תנאי איכשהו מנוסח בברייתא, ואחרי זה נראה הערות של הגמרא על זה, כשבהרבה מקרים הגמרא באה קצת לרכך או להגביל את התנאים. אז התנאי הראשון של יהושע בן נון, או התקנה הראשונה, זה שיהיו מרעין בחורשים. כלומר, אם יש לי כבשים, אני יכול להכניס אותם ליער שלך, ושיוכלו שם קצת מענפים, קצת מהסבים שבין העצים. זה מה שכתוב בברייתא. אבל בא רב פאפה בגמרא ומקביל את זה, ואומר שזה דווקא בשני תנאים. א', שזה בהמה דקה, כמו כבשים, עיזים, אבל לא בהמה גסה, כמו שברים. וב', זה דווקא ביער גס, עם הרבה עצים, ולא באיזה יער דק, קטן כזה, בלי הרבה עצים, כי אז יזיק. אז שוב, שני תנאים, בהמה דקה, ביער גס, בכל מצב אחר זה אסור. זה לגבי התקנה הראשונה של יהושע בן נון. התקנה השנייה זה שמלקטים עצים משדותיהם. כלומר, אני יכול להיכנס אליך לשדה וללקט משם עצים, זה מה שכתוב בברייתא, אבל גם כאן באה הגמרא ומגבילה את זה ומציבה 4 תנאים בשביל שיהיה מותר לקחת לך עצים מהשדה. וזה שתנאי ראשון זה שזה דווקא בהיזמי והיגה, לא עצים רציניים, אלא שיחים קוצניים כאלה שממילא מן הסתם אתה לא רוצה. ב', גם בהיזמי והיגה זה דווקא כשהם עדיין מחוברים, אבל אם בעל השדה תלש אותם, כנראה שהוא רוצה אותם, אז אני לא יכול לגעת. ותנאי שלישי, גם אלה שמחוברים, שאמרנו שמותר, זה דווקא כשהם לחים, אבל אם הם יבשים, יכול להיות שבעל השדה ירצה אותם להסקה, לכן גם זה אני לא יכול לגעת. ותנאי רביעי, גם כשזה היזמי והיגה, וזה מחובר וזה לח, עדיין יש עוד תנאי, וזה שלא ישרש. אני לא יכול לעקור לך את כל השיח, אלא רק לכתוב קצת. אלה 4 התנאים לגבי התקנה השנייה, שמותר לקחת עצים משדותיהם של אחרים. שוב, דווקא בהיזמי והיגה, מחוברים, לחים ולא לשרש. זה היה לגבי התקנה השנייה. התקנה השלישית גם מאוד דומה, הפעם לא לגבי ליקוט עצים, אלא לגבי ליקוט עשבים, שמותר ללקט עשבים, למשל בשביל להכיל הבהמות שלי, בכל מקום, אבל לזה יש הגבלה כבר בתוך התקנה, וזה חוץ מבשדה טלטן, כי בשדה טלטן, עשבים דווקא מועילים לך לטלטן, לכן אסור לי לקחת לך את העשבים האלו בלי רשות. זה מה שכתוב בברייתא, והפעם הגמרא לא מביאה הגבלה על זה, אלא מביאה קושייה על זה, כי כאמור, מהברייתא יוצא שהעשבים מועילים לטלטן, וזה קשה ממשנה במסכת כלאיים, שאם בית דין רואים שאיזה מישהו מגדל עשבים ביחד עם צמח אחר, אז זה כלאיים ומכריחים אותו לתלוש, אבל אם זה עשבים עם טלטן, אז לא צריך להכריח אותו, כי מעצמו הוא כבר רוצה לתלוש את זה, כי העשבים מזיקים לטלטן, אז מן הסתם הוא יעשה את זה לבד, אז יוצא שיש כאן סתירה, כי כאמור, בתקנות של יהושע יוצא שהעשבים מועילים לטלטן, ולכן אסור לי לקחת לך אותם, ואילו באותה משנה בכלאיים, העשבים דווקא מזיקים לטלטן, ולזה הגמרא מביאה שני תירוצים. תירוץ ראשון, זה תלוי למה זרת את הטלטן הזה. אם זרת אותו בשביל לגדל זרעים, בשביל זרוע עוד טלטן, אז באמת העשבים מזיקים, ועל זה המשנה בכלאיים דיברה. לעומת זאת, אם זרת אותם בשביל הגיבולים של הטלטן, אז כאן דווקא העשבים מועילים, כי הגיבולים נשענים על העשבים וזה עוזר להם לגבוה, ועל זה התקנות של יהושע דיברו, ששם אסור ללקחת לך את העשבים. זה תירוץ ראשון. תראו במפרשים למה כאן אין בעיה של כלאיים. בכל אופן, זה התירוץ הראשון. תירוץ שני, ובהתאם, די דומה לתירוץ הראשון, כי גם לתירוץ הזה זה תלוי מה מטרת הטלטן, רק שכאן החלוקה היא, האם הטלטן נועד לאדם, שאז העשבים מזיקים, ועל זה דיברה המשנה בכלאיים, או שהם נועדו לבהמה שאז העשבים לא מזיקים, ועד רבה אתה דווקא תאכיל את הבהמה גם בטלטן וגם בעשבים, ועל זה דיברו תקנות ביהושע שאסור ללקחת משם את העשבים כי אתה רוצה אותם שם. אלה שני התירוצים. עכשיו תשאלו, איך אני יכול לדעת כשאני בא לקחת לך עשבים מה מטרת הטלטן, האם זה לזרע או לגבול, או לתירוץ השני, אם זה למאכל אדם או מאכל בהמה? אז אומרים המפרשים שלגבי התירוץ הראשון, האם זה לזרע או לגבולים, אז אומרים המפרשים שכאן כנראה יש לך לדעת, זה נראה שונה, אז כאן זה ברור. אבל לגבי התירוץ השני, שזה תלוי האם זה לאדם או לבהמה, שואלת הגמרא, איך אני יכול לדעת את זה? אומר רב פאפה, זה תלוי אם זה מסודר, אם זה מסודר יפה בשורות, אני יכול להבין שזה לאדם, אם זה לא מסודר יפה, אז זה לבהמה, ועד כאן לגבי התקנה השלישית של יהושע, שמלקטים עשבים חוץ מבשדה תלתן. התקנה הרביעית גם די דומה, ואנחנו כבר 7 שורות לפני סוף עמוד א', זה שקוטמים נטיעה בכל מקום. כלומר, אם אני עובר ליד העצים שלך ואני צריך איזה ענף רך, אני יכול לתלוש אותו מהעץ שלך, אבל יש לזה הגבלות. הגבלה אחת זה כבר בתוך התקנה של יהושע, והגבלות נוספות זה בגמרא. אז הגבלה של הברייתא עצמה זה חוץ מגרופיות של זית. כלומר, כשאני תולש לך ענף של הזית, אז אם זה עץ זית שבעל השדה כבר בעצם קרט אותו והשאיר רק את הגדם בשביל שיגדל משם עץ חדש, זה נקרא גרופיות מלשון אגרופים, כי כשהיו עושים את זה, היו משאירים גדם מגובה של 2 גרופים. בכל אופן, מגדם כזה, אם גדל קצת, אני לא יכול לקחת, כי זה יזיק לעץ. אם אני לוקח לך, אני צריך לקחת מעצים שהם כבר מפותחים, שזה לא יזיק. זאת ההגבלה בברייתא עצמה. הגמרא כאמור מוסיפה עוד הגבלות, ונסביר את זה לפי הרמה, רמה עם ה', לא עם א', וזה גם לגבי כמה מענף להוריד, וגם לגבי מאיפה בעץ להוריד. אז לגבי כמה מענף להוריד, אז כשאתה מוריד ענף, אל תוריד את כל הענף, אלא תשאיר קצת ממה שמחובר לגזע, בשביל שהענף יוכל לגדול שוב. כמה להשאיר? אז אם זה זית, אז להשאיר רוחב של ביצה. אם זה קנים וקפנים, אז תתלוש רק אחרי הפקק הראשון. יש שם כאלה עיגולים על הענף, אז רק מהעיגול הראשון, לא לפני זה, שלא יסמוך מדי לגזע. זה לגבי מאיפה בענף לתלוש. ודבר נוסף, לגבי המיקום של אותם ענפים שאתה תולש, אז גם כאן אתה לא יכול לתלוש מכל מקום בעץ שאתה רוצה, אלא יש על זה 3 הגבלות, וזה א', מותר רק מעובו של אילן ולא מן חודו, כלומר מותר מענפים הרכים ולא מענפים הרציניים האבים, כי אז אתה בעצם הורס את עיקר העץ. דבר שני, מותר רק מענפים חדשים שעדיין לא עושים פירות, ולא מענפים שיכולים כבר לעשות פירות. ודבר שלישי, שדומה לזה, מותר רק מענפים שהם לא מול השמש, כי מענפים שמול השמש, שם יש פירות טובים יותר, אז אל תיקח לו משם. ועד כאן כל ההגבלות לתקנה הרביעית, שמותר לי לקחת לך ענפים העץ, כשהמטרה של התקנות והגבלות זה מצד אחד שלא תהיה איזה איש רע שלא נותן שיגעו לו בשדה, אבל מצד שני שאני לא אנצל את זה ויקח לך משהו שיזיק לך לעץ עצמו, ועד כאן כאמור לגבי התקנה הרביעית. התקנה החמישית, זה כבר בגמרא בשורה השנייה בעמוד ב', זה שמעיין היוצא תחילה, בני העיר מסתפקים ממנו. כלומר, אם במקרה יש לך מעיין בשדה שלך, אז אם זה קצת מים שככה רק יוצאים קצת למעיין ואז הם נעלמים ונספגים בתוך השדה, אני לא יכול להיכנס לשדה לקחת לך משם מים. אבל אם זה מעיין שיש פה מספיק מים שממשיכים וזורמים משם הלאה אל מחוץ לשדה שלך, אז בני העיר יכולים להשתמש במים. זה שזה נובע מהשדה שלך, זה לא הופך את זה רק לשלך, זה מה שכתוב בברייתא. רבי ברבונה רצה להגביל את זה ולומר שבסדר, בני העיר יכולים לקחת מים, אבל צריכים לשלם על זה, אבל הגמרא מיד דחתה את זה. מה פתאום, התקנה הזאת של יהושע היא בחינם, והרבה מפרשים אומרים שגם כל שאר התקנות שראינו ושנראה, ועד כאן התקנה החמישית. התקנה השישית זה לגבי הכינרת. הכינרת נפלה בחלקו של נפתלי, השאלה היא כמה מותר לדוג בכינרת לנפתלי וכמה מותר לשאר השבטים. ולגבי זה יש לנו בעצם 2 ברייתות, הברייתה של התקנות של יהושע וברייתה נוספת מהתוספתא, ויוצא לפי רש"י שבעצם היו 2 שלבים בתקנה. השלב הראשון שזה בתוספתא זה שעוד לפני שידעו איזה שבט יקבל את הכינרת, השבטים כבר יתנו ביניהם שמי שיקבל אותה רק הוא יכול לדוג שם, והוא יכול לדוג שם חופשי עם חכות ועם רשתות, אבל שלא יעשה שם קלעים. שקלעים זה איזשהו מין כלוב או גדר שמורידים לתוך המים, כי זה כבר מוגזם. למה זה מוגזם? אז לפי רש"י, כי זה תוקע את התנועה בכינרת, כי הספינה צריכה לעמוד שם, ואז זה תוקע את שאר הספינות. יש מפרשים שזה בגלל שהוא ידעו ככה יותר מדי דגים. בכל אופן, זה היה השלב הראשון של התקנה. שוב, השבט שיקבל את הכינרת, רק הוא יכול לדוג שם, ודי חופשי, חוץ משימוש בקלעים. אחר כך בברייתא שלנו בא יהושע בן נון בשלב השני, כשכבר חילקו את הארץ וידוע שנפתלי יקבל את זה, אז לגבי נפתלי הוא לא שינה כלום, הם יכולים לדוג שם חופשי גם על ידי רשתות, רק לא עם קלעים. מה שיהושע שינה זה שהוא הרשה גם לשאר השבטים לדוג שם, אבל הם יותר מוגבלים, הם יכולים לדוג שם רק על ידי חכות, לא על ידי רשתות. אלה 2 השלבים. ושוב לסיכום, נפתלי יכולים לדוג שם גם על ידי חכות גם על ידי רשתות, רק לא על ידי קלעים. שאר השבטים יכולים לדוג שם רק על ידי חכות, לא על ידי רשתות, ובטח שלא על ידי קלעים. ועד כאן עיקר הדיון לגבי התקנה השישית לגבי הכינרת. וכאן בסוגריים, בשורה הצרה האחרונה, הגמרא מביאה עכשיו 2 ברייתות שקשורות לזה. ברייתא אחת אומרת שבאמת נפתלי הוא זה שזכה בכינרת, ולגבי החופים של הכינרת, אז עקרונית נפתלי נמצא רק ממערב ומצפון לכינרת, אז הוא קיבל את החופים האלו, ואילו את הצד המזרחי והדרומי של הכינרת עם ישראל בכלל לא נחל, זה נשאר של הגויים שגרו בבשן. אבל בכל זאת אומרת הברייתא שהוא כן קיבל איזשהו רוחב מצומצם בחוף הדרומי, כמה שצריך בשביל לשים שם את החבלים של הרשתות, זה זה לומדים ממה שכתוב על נפתלי, ים ודרום יירש, הוא קיבל גם את החוף הדרומי קצת, זו ברייתא אחת בסוגריים. ברייתא שנייה בסוגריים זה ברייתא עם שתי אמירות של רבי שמעון בן אלעזר, שגם קשורות לנושא. אמירה אחת זה שעצים שהיו כבר תלושים, כשעם ישראל נכנס לארץ, אז הם לא נחשבים של השבט שבו הם נמצאים, אלא זה כמו שלל כללי, ולכן זה הולך לכל השבטים, ורק שימו לב, זה לא קשור למה שראינו מקודם על תלישת עצים, שזה לא מדבר על העצים שהיו תלושים כבר בכניסה לארץ, אלא על ההתנהלות של אחרי זה. בכל אופן, זו אמירה אחת של רבי שמעון. אמירה שנייה של רבי שמעון זה שכל אחד מהשבטים קיבל את כל מגוון סוגי הטופוגרפיה שיש בארץ. כלומר, כל שבט קיבל אזור שיש בו גם הר, גם שפלה, גם נגב, כלומר, מקום לשדות, בלי עצים, גם עמק, גם חוף ים. הוא לומד את זה מפסוק לגבי האמורי ושכניו. לא ברור לי איך הוא אומר שכל השבטים קיבלו חוף ים, כי בכל זאת יש שבטים שהם לא קרובים לשום ים, כמו בנימין, זבולון ועוד. בכל אופן, זאת האמירה השנייה של רבי שמעון, וכל זה היה בסוגריים. ועכשיו, בשליש העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לתקנה השביעית של יהושע. התקנה השביעית זה שאם אתה צריך לשירותים באמצע השדה, אתה יכול ללכת מאחורי הגדר של מישהו ושם להתפנות. עכשיו תשאלו מה החידוש, אז מסביר הבאה חבר יעקב, החידוש הוא שלא רק שמותר לך להתפנות שם, אלא גם מותר לך לקחת משם אבן בשביל לקנח. יש מפרשים שהכוונה היא אבן מהגדר שלו, ובזה אתה כביכול קצת הורס לו את הגדר, יש מפרשים שהכוונה היא אבן מהאדמה, אפילו שזה אולי תולש קצת עשבים איתו. בכל אופן זה מותר, וזה מותר אפילו בשדה קרקום, ששם לכאורה תלישת האבן יכולה להזיק, או שאם הגדר קצת מתערערת, אז זה יותר בעייתי, כי הקרקום מאוד יקר. בכל אופן, גם שם מותר. ורב חיסדא מוסיף שמותר לקחת את האבן הזאת אפילו בשבת, כי לקיחת האבן היא רק דרבנן. תראו במפרשים למה אין כאן בעיה דאורייתא של סותר את הקיר, או למה אין כאן בעיה של תלישת העשבים עם האבן מהקרקע. בכל אופן, כיוון שזה רק דרבנן, אז רבנן הקלו מצד כבוד הבריות שיהיה לו איך לנגב את עצמו. והגמרא מסיימת בסיפור על זה שמרזוטרא חסידא באמת לקח אבן כזאת. יש מפרשים בשבת, יש מפרשים בחול. בכל אופן, כיוון שהוא היה חסיד, אפילו שמותר לו לקחת את האבן, הוא בכל זאת אחרי זה ביקש מהשמש להחזיר את האבן ולסדר אותה יפה, אבל כאמור, זה לא חובה. ועד כאן לגבי התקנה השביעית. התקנה השמינית, לכאורה לפחות, עוד מעט נראה שזה לא באמת אחת מהתקנות, זה שמהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה. כלומר, אם אני רוצה לעשות איזה קיצור דרך השדה שלך, אני יכול, ומתי מדובר? אז אם מדובר בקיץ, אחרי שקצרו ואין שם כלום כרגע, אז זה ודאי מותר, לזה לא צריך את התקנה. אלא התקנה מחדשת, שאפילו שמדובר אחרי שזרעת, גם אז מותר אם זה עדיין רק תחילת החורף, כי בינתיים הזרים עוד לא התפתחו, ולכן אני לא הורס כלום אם אני דורך שם. אם הגיע כבר רביעה שנייה של גשם, שזה יוצא בי"ז חשבן, אז כבר באמת אסור, כי הזרעים כבר מתחילים להתפתח ואני יכול להרוס. זה מה שכתוב בברייתא, ועל זה בא רב פאפה וקצת מרחיב את התקנה וגם קצת מגביל אותה. מצד אחד הוא מרחיב ואומר, לא ממש אומר את זה בפירוש, אבל ככה יוצא, תדעו לכם שהתקנה הזאת היא נכונה לא רק לארץ, אלא גם לחול, גם שם מותר לדרוך. זה מצד אחד הוא מרחיב, מצד שני הוא מצמצם ואומר שבכל מקום צריך לראות מה המצב של אותו מקום, ולכן אמנם בארץ ישראל עד רביעה שנייה מותר, אבל בבבל, ששם יש הרבה טל כנראה, וזה גורם לזרעים להתפתח עוד לפני שגענו זין חשבן, אז כבר לפני זה, מהזמן שבו יש את הטל הזה, כבר אז יהיה אסור, כי זה יכול להרוס את הזרעים. ועד כאן לגבי התקנה השמינית, שכאמור עוד מעט בעצם לומר שהיא לא חלק מהרשימה של התקנות. בכל אופן, אנחנו עוברים לתקנה התשיעית, שזה כמעט באמצע עמוד ב', וזה שמסלקים לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים. כלומר, אחרי שיש גשם, אז הדרכים נהיים משובשות, עד כדי כך שלפעמים הדרך עצמה יותר משובשת מהשדה שלידה, ובמצב כזה אני יכול לרדת מהדרך הראשית וללכת לך בתוך השדה, כי שם זה פחות משובש. זו התקנה התשיעית, ולזה הגמרא מוסיפה שני סיפורים. סיפור אחד קשור למה שהרגע אמרנו שהתקנות הן גם לחוץ לארץ, וזה על שמואל ורב יהודה שזה קרה להם בבבל, שבאמת הדרך הייתה משובשת ושמואל הלך בצד. אז אמר לו רב יהודה, רגע, הרי זה תקנות לארץ ישראל, מי אמר שזה תקנות גם לחול? אמר לו שמואל, כן, זה גם לחול, ולכן גם כאן מותר. זה סיפור ראשון. סיפור שני זה על רבי ורבי חייא, שגם כן הלכו בדרך וגם זה קרה להם, אז הם הלכו בצד, כמו שהתקנה מתירה להם, אבל מקדימה הם רואים איזה אחד שהוא מתעקש ללכת דווקא בתוך הדרך, כי הוא לא רוצה לנצל את התקנה, והוא לא הולך מהצד. אז אמר רבי לרבי חייא, תראה את האיש הזה, הוא חושב שיותר צדיק מכולנו, מה זה הגאווה הזאת? אבל עונה לו רבי חייא, יכול להיות שזה רבי יהודה בן נקוסה, שהוא תלמיד שלי, או יש גרסאות שאומרות שהוא תלמיד שלך, של רבי, והוא, אני יודע עליו שכל מעשיו לשם שמיים, ולכן זה לא מתוך גאווה, והם הלכו קצת קדימה, והתברר שזה באמת היה אותו תלמיד, ורבי אומר לו, אם זה לא היית אתה, הייתי נותן לך מכות עם גרזן מברזל, יש מפרשים שהכוונה הייתי מנדה אותך, ועד כאן הסיפור על התקנה התשיעית. התקנה העשירית זה שהטועה בין הכרמים מפסיק ויורד, מפסיק ועולה. כלומר, אתה הלכת בדרך ורצית לעשות איזה קיצור דרך הכרם של מישהו אחר, ונכנסת אליו לכרם, וענפים הלכו והתרבו, והסתבכת, ואתה כבר לא בטוח לאן הדרך, מחדש את התקנה הזאת שאתה לא חייב לחזור אחורה לדרך הרגילה, כי זה יהיה עיקוף ענק, אלא אתה יכול להוציא איזה מצ'טה, סכין, ולחתוך לעצמך את הדרך דרך הכרמים בשביל לצאת לצד השני. זו התקנה העשירית די מחודשת, כי כאן אתה ממש חותך לו את הגפן, ובכל אופן זה מותר. ולגבי התקנה הזאת, הגמרא מביאה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה שהגמרא מביאה ברייתא שאומרת שגם לך עצמך מותר לעשות את זה, אם אתה הסתבכת, וגם אם אתה רואה חבר שהסתבך, אז מותר לך לעזור גם לו לצאת על ידי זה שאתה חותך את הכפנים שהוא יצא החוצה, והגמרא שואלת על זה, אם מותר לך לעזור לחבר, בטח שמותר לך לעזור לעצמך, אז מה החידוש בזה? עונה הגמרא, זה חידוש. כי היינו חושבים שאולי דווקא כשאתה עוזר לחבר, ואתה קצת יודע איפה הדרך הראשית, אז אתה לא סתם תחתוך מלא כפנים, אלא תחתוך רק איפה שצריך, אז זה מותר. אבל אולי לעצמך, כשאין מי שעוזר לך מבחוץ, ואין לך מושג לאן לחתוך, אז אולי כאן שזה יזיק יותר מדי, אז אסור, ואתה צריך פשוט לעשות אחורה פנה ולחזור עד הדרך שממנה הגעת, אפילו שזה עיקוף ענק, וללכת מסביב לגמרי לכל הכרם, כמה שפלן, שגם לעצמך מותר. זה דיון ראשון. דיון שני זה שואלת הגמרא, למה בעצם צריך כאן תקנה? הרי לכאורה זה דאורייתא, הרי יש ברייתא שאומרת שכמו שיש מצווה להשיב חפץ שאדם איבד, גם יש מצווה להשיב את האדם עצמו, אם הוא עצמו הלך לאיבוד. לומדים את זה ממה שכתוב בדברים כף ב', והשבותו לו, כי התורה יכלה לכתוב והשבותה לו, למה כתוב והשבותו לו? זה בא לרבות שגם את גופו אתה צריך להחזיר לו. אז הנה תורה שזה דאורייתא. עונה הגמרא, לא, אם היה לי רק את הדין דאורייתא, אז היינו אומרים, נכון, אתה צריך לעזור לו למצוא את הדרך, אבל לא על ידי זה שאתה הורס את הכרם של מישהו אחר, תעזור לו להגיע דרך המיצרים, כלומר הדרכים שבין הגפנים. לעומת זאת, התקנה באה ואמרה שמותר לך לעזור לו לקצר דרך גם דרך הגפנים עצמם, גם אם זה אומר שאתה חותך לעצמך את הדרך, וזה היה לגבי התקנה העשירית. התקנה ה-11, אני מדגיש 11 למרות שלכאורה אמרנו שיש רק 10 תקנות, זה בשליש התחתון של עמוד ב', זה לגבי מת מצווה, שאומרת התקנה שמת מצווה קנה מקומו, כלומר שאם יש מת מצווה שאין לו קוברים, אז קוברים אותו באותו מקום שבו הוא מת, אפילו שזה בשדה שלך, אתה לא יכול להגיד לא רוצה אותו כאן, זה סתם תופס לי שטח, אלא קוברים אותו שם. זו התקנה ה-11, ועל זה מקשה הגמרא מברייתא, שמשם לכאורה עולה שהוא דווקא לא קונה את מקומו, ולפני שנראה את הברייתא רק נקדים שלפי רש"י, כשאנחנו אומרים שמת מצווה קונה מקומו, זה לא שזה חובה לקבור אותו שם. מי שמוצא אותו אם הוא רוצה, יכול להביא אותו לבית קברות, אולי אפילו זה עדיף. אלא החידוש הוא לא שזה חובה לקבור אותו שם, אלא שאפשר לקבור אותו שם. כלומר, שאם הם לא רוצים לתרוח ולהביא אותו לבית קברות מרוחק, הם יכולים לקבור אותו שם. עכשיו, יש ברייתא שאומרת שאם המת מצווה נמצא מוטל באיסרטיה, כלומר, על הדרך הראשית, אז כאן לא קוברים אותו באמצע הדרך, אלא מפנים אותו לצדדים. לאיזה צד? אז הברייתא אומרת מה סדר עדיפויות. הכי טוב זה לשדה בור, שעוד לא חרשו אותו, אחרי זה לשדה ניר, שכן חרשו אותו, ועדיפות אחרונה, לשדה שכבר זרו אותה, אבל בכל אופן, ברור בברייתא שלא קוברים אותו באמצע הדרך, אלא מפנים אותו לשדות שבצד. עכשיו אומרת הגמרא לפי רש"י, לכאורה, אם מת מצווה קונה מקומו, אז בעלי השדות שבצד יכולים לומר, סליחה, מה אתה מביא אותו אלינו? הרי אתה צריך לקבור אותו באמצע הדרך, הרי הוא קונה מקומו. אלא כנראה שבאמת מת מצווה לא קונה מקומו, ולא חייבים לקבור אותו דווקא באמצע הדרך, ולכן יש את הזכות לחכמים לקבוע שיקברו אותו בצידי הדרך. אז זאת הקושייה. עוד פעם, התקנה של יהושע אמרה שמת מצווה קונה מקומו, ואילו שם בברייתא לכאורה יוצא שמת מצווה לא קונה, עובדה שמזיזים אותו מאמצע הדרך לצדדים, ובעלי השדות בצדדים לא יכולים למחות על זה. זו הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, באמת מת מצווה כן קונה מקומו, אפילו באמצע הדרך, אלא שבאותה ברייתא שאומרים שלא קוברים באמצע הדרך, מדובר במצב מיוחד, וזה שזה דרך צרה, והמת מצווה מוטל מצד לצד, הוא חוסם בעצם את כל הדרך, ואם יקבירו אותו שם, אז כהנים לא יכולים לעבור שם, לכן שם זה יוצא דופן, ודווקא שם הוא באמת לא קונה את מקומו, אבל סתם ככה, מת מצווה כן קונה את מקומו. זה היה לגבי התקנה ה-11, ועד כאן 11 התקנות שהברייתא הזכירה, ועכשיו מה שנשאר לנו בערך ברבע התחתון של עמוד ב' זה 3 שאלות על אותה ברייתא. שאלה ראשונה, שואלת הגמרא, רגע, הרי הכותרת של הברייתא זה שיש 10 תקנות, ואילו בפירוט הגענו ל-11 תקנות. איך זה יכול להיות? עונה הגמרא, התקנה השמינית שאמרנו, שמותר לי לעשות קיצור דרך השדה שלך, כל עוד לא ירדו הגשמים של רביעה השנייה, זה לא באמת מהתקנות של יהושע, אלא זה תקנה מאוחרת יותר של שלמה, והגמרא מביאה ברייתא שמביאה פסוק של שלמה ממשלי, שמסביר את ההיגיון של התקנה הזאת של אל תמנע טוב מבעליו, ביות לאל ידך לעשות, כלומר, אתה יכול לעשות טובה ולך זה לא מזיק, אז מה אכפת לך שילכו לך בשדה? בכל אופן, זה לא מהתקנות של יהושע, אבל הכניסו את זה לברייתא פשוט כי זה דומה, ולכן הורדנו תקנה, וכך באמת יש 10 תקנות ולא 11, זה לגבי השאלה הראשונה. השאלה השנייה של הגמרא על התקנות, זה איך אתה אומר שיש רק 10 תקנות? הרי יש ברייתות שמוסיפות עוד תקנות של יהושע בן נון. בברייתא אחת רבי יהודה מוסיף תקנה שבעונה שבה אנשים צריכים לזבל את השדות, אז מותר לי להוציא את הזבל, כלומר את היציאות של הפרות לרחוב, בשביל שאנשים ידרכו על זה, וככה זה עוזר לזבל להיות יותר רך וראוי לשימוש. וברייתא נוספת, רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה מוסיף עוד שתי תקנות דומות אחת לשנייה, וזה שאם הדבורים שלי ברחו והם התבייתו על איזה ענף שלך, ואין לי איך ללקט אותם אחת אחת, אלא אני צריך להוריד את כל הענף, אז אני יכול להוריד לך את כל הענף, אחרי זה אני שלם לך לענף. ותקנה נוספת זה שאם אני הולך עם משהו יקר ואתה עם משהו זול, למשל אני עם דבש ואתה עם יין, או אני עם חמור עם פשטן ואתה עם חמור עם עצים, אז אם הכלי של הדבש נסדק או החמור של הפשטן מת, אני יכול לקחת לך את הכלי של היין בשביל להציל את הדבש, או לקחת לך את החמור להציל את הפשטן, אחרי זה אני שלם לך על זה, וזה בשביל שאני אציל את הדבר היקר יותר. אז אלה עוד תקנות של יהושע בן נון. אז למה הם לא הוזכרו בברייתא שלנו? עונה הגמרא, כי התקנות האלו זה דעת יחיד. בברייתא הראשונה זה רק רבי יהודה, בברייתא השנייה זה רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, ולכן הברייתא שלנו לא הביא אותם, כי הם לא דעת כולם, אלא דעת יחיד, וזה היה שאלה שנייה על הברייתא. השאלה השלישית והאחרונה על הברייתא, זה כבר בשורה הראשונה בדף הבא, בפי בית עמוד א', זה ששואלת הגמרא, הרי יש עוד תקנה, אבל הפעם לא בברייתא, אלא באמורה. וזה שרבי יוחנן אמר שיהושע בן נון תיקן, שאם יש לי שדה ליד השדה שלך, ויש לי עץ שהוא קרוב לגבול, כך שאו השורשים פולשים לתוך הצד שלך, או הענפים פולשים לתוך הצד שלך, בכל זאת, תיקן יהושע, שאני יכול להביא מהפירות של העץ הזה ביקורים, ולקרוא על זה פרשת ביקורים. אפילו שבפרשת ביקורים כתוב בדברים קבע, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, זה בכל זאת נחשב ארצך. זה מה שמחדש רבי יוחנן שתיקן יהושע בן נון. אגב, בזה הוא חולק על אולה במסכת בבא בתרא. בכל אופן, השאלה של הגמרא כאן זה איך רבי יוחנן, שהוא המורה, חולק על הברייתא. הרי הברייתא לא הזכיר את התקנה הזאת, אז איך רבי יוחנן אומר שיש? זו השאלה השלישית, והשאלה הזאת בעצם מאלצת את הגמרא לשנות כיוון ולומר שבעצם הברייתא שלנו של 10 התקנות היא בעצם בכלל לא ברייתא, אלא זה בעצם מימרה של המורה, וזה רבי יהושע בן לוי, שגם נקרא זקן אחד, וכיוון שזה לא ברייתא אלא המורה, אז זכותו של רבי יוחנן לחלוק עליו ולהוסיף עוד תקנה. עד כאן השאלה השלישית והתשובה, ובזה הגענו לשורה התשיעית בדף הבא. עד כאן לגבי 10 התקנות של יהושע בן נון, או קצת יותר. מחר נעבור ל-10 תקנות שתיקן עזרא. בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. ראינו היום ברייתא עם 10 תקנות שתיקן יהושע בן נון כשנכנסו לארץ, שבכל התקנות האלו מותר לי להשתמש לך בקרקע או בעצים או בעשבים שלך גם בלי רשות, כשזה דברים קטנים שלא מזיקים או לא ממש מזיקים לך, וזה שמרעין בחורשים, אני יכול להביא את הבהמות שלי לראות אצלך בחורש, ומלקטים עצים מהשדות ומלקטים עשבים בכל מקום וקוטמים נטיות, כלומר ענפים רכים, ואם יש לך מעיין בשדה והמים זורמים הלאה, מותר לבני ער להשתמש, ומותר למי שלא משבט נפתלי לדוג בכנרת, אבל לא על ידי רשתות אלא על ידי חכות. לנפתלי מותר גם על ידי רשתות, אבל לא על ידי קלעים. ודבר שביעי, מותר ללכת לשירותים אצלך ולהשתמש לך באבן בשביל לנגב. ודבר שמיני, מותר לעשות קיצור דרך השדות, אבל כל עוד לא הגיע הרביעה השנייה של גשם, כי אז זה כבר יזיק לזרעים. ומותר להסתלק לצידי הדרכים כשהדרך היא משובשת מדי, ומי שטועה בקרמים מותר לו להספיג ולצאת, כלומר לחתוך ענפים בשביל שיוכל לצאת משם. והדבר האחרון זה שמת מצווה קונה מקומו ואפשר לקבור אותו במקום שבו הוא מת, אפילו כשזה בשדה של מישהו אחר. אלה היו הדברים בברייתות. בגמרא הבאנו כל מיני הגבלות או שאלות על הדברים השונים, ובסוף בגמרא שאלנו שלוש שאלות. שאלה אחת, הרי יש כאן 11 דברים, אז ענינו שהדבר השמיני שמהלכים בשבילי הרשות לעשות קיצור דרך, זה באמת לא מיהושע, אלא תקנה של שלמה המלך, רואים את זה במשלי. שאלה שנייה זה שיש ברייתות עם עוד תקנות שמותר להוציא את הזבל של הפרות לרחוב, ושאם לי יש דבש ולך יש יין והכלי של הדבש לי נשבר, אני יכול להשתמש לך בכלי שלך להציל את הדבש שלי, ודברים דומים. למה זה לא הוזכר? עונה הגמרא, כי זה דעת יחיד, הברייתא הביא רק את מה שמוסכם על כולם. ושאלה שלישית, הרי רבי יוחנן הוסיף עוד תקנה שאילן שהוא סמוך לשדה שלך הוא עדיין נחשב שלי מבחינת ביקורים, איך רבי יוחנן מוסיף משהו שלא בברייתא? מה, הוא חולק על הברייתא? עונה הגמרא, אתה צודק, ובאמת הברייתא היא לא ברייתא, אלא זה המורה רבי יהושע בן לוי, ורבי יוחנן חולק עליו. כל טוב.